האידיאלים האלוהיים, החמדה והחמדה הפנימית הרוממה והעצמית אליהם להתרומם אליהם, לצעירם בשכל וברגש ולהגשים דוגמתם בפועל של סדרי חיים, הן אינן תולדותיה של המחשבה המבוקרת של יוליה אין קץ ותכלית. אני אתחיל מהדוגמה של הזוגיות, ואז ממנה נלך אל הדוגמה אל הקשר עם הקדוש ברוך הוא. נגיד שאיש ואישה מחליטים לעשות דייט, והם רוצים לעשות משהו ביחד. אז בעצם, אם הם יגידו, לא, אנחנו רוצים לעסוק רק בקשר בינינו, לא בשום דבר אחר. אין לי כוח לא לשטיפת כלים, ולא לטיפול בבית, ולא לדיבור על הילדים, אנחנו רוצים לעסוק באהבה עצמה בלבד. יש פה איזושהי בעיה, למה? כי בסוף זה יוביל לניסיון כל הזמן להיות בשיא. כל הזמן להיות במפגש עם העצם. אבל המפגש עם העצם הוא בלי חיבור אל הדברים שקורים בחיים עצמם. ואז כל הזמן אתה בקצה. באופן כללי בחיים יש גם כל מיני מצבים שאנשים חווים גובה, גובה של שמחה, גובה של אהבה, גובה של התרגשות, גובה של הצלחה, בסדר? ואז הם כל הזמן רוצים להיות באקסטרים. אבל אי אפשר להיות באקסטרים כל הזמן. לפעמים אתה באקסטרים, אבל האקסטרים זה המפגש עם ה-C. אותו דבר, המפגש עם העצם. זה משהו שהוא מחלה. ובא הרב ואומר, יש חוץ מאלוקים, אידיאלים אלוקים. חוץ מהמפגש עם הקדוש ברוך הוא, יש גם את המפגש עם התכנים שדרכם אנחנו נפגשים. בסדר? האידיאלים האלוקים זה הדרך להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, עם משהו שאפשר לגעת בו, שיש מה לעשות איתו, שהוא מחובר לחיים שלי.
מה התרגום של מושג אידיאל?
מה? אז דיברנו על זה אתמול, אני אנסה להגיד בקצרה, בסדר? כי זה לא העיקר פה להגדיר מה זה אידיאל. אידיאל בפילוסופיה זה היה שלכל דבר בעולם יש את השורש העולמי שלו. בסדר? יש את האהבה, השמחה. החוכמה. בסדר? כי התפיסה שלהם הייתה שההשתלשלות מהבורא לנבראים זה שקודם כל הוא יצר את הצורות, ואז הצורות חלו בחומרים שונים בכל מיני הרכבים. בסדר? בעצם, במילים שלנו, האידיאלים האלוקים זה הספירות. בסדר? הספירות, הבחינות הרוחניות, הגילויים הרוחניים, שיש להם התגלות בתוך העולם שלנו. וזה בעצם האידיאלים האלוקיים. אז הנקודה העיקרית שהרב בעצם בא לומר לנו זה, אתה רוצה להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא? תלמד תורה, תעשה מצוות. בסדר? אתה רוצה להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא? תחיה את מלכות ישראל בארץ ישראל. זה הוא ייתן דוגמה בהמשך. אבל כאילו, תחפש איך בתוך החיים אתה מגשים בציור, בשכל, ברגש, בסדרי חיים, את הרעיונות האלוקיים. וזה אולי הסוד של ספירת העומר אחרי יציאת מצרים. ביציאת מצרים מופיע הקדוש ברוך הוא, איך אנחנו אומרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא השליח, אני ולא אחר, נכון? זה מכת בכורות. מכת בכורות זה, אתם יודעים שעשר המכות הן כנגד עשר הספירות. דם זה כנגד ספירת מלכות, דם נעשה אדם, זה הנפש, וככה כל ספירה זה הולך ועולה. ובעצם מכת בכורות זה כנגד הכתר, התגלות העצמות. אנחנו מחפשים את העצם, אנחנו לא רוצים שום דבר אחר. רצוננו לראות את מלכנו. אבל יום אחרי ההתגלות הזאת של אני ולא מלאך, איך אני עושה זה בתוך החיים? אז מה עושים עכשיו, בסדר? מה עושים רגע אחרי השיא? מה עושה בן אדם יום אחרי השבע ברכות, בסדר? יום אחרי שהוא, לא יודע, השיג הישג גדול בחיים שלו. מה עושה למחרת? ומה שעושים לאחר זה ספירת העומר. עומר זה מנת אוכל יומית. נכון? עומר זה עשירית עייפה. למה קוראים לספירה ספירת העומר? על שם זה שכל יום יש לו מנה אחת שקשורה אליו. בסדר? אתה אוכל את האוכל של היום. כלומר, אתה לוקח את הגודל, מגלה אותו בדבר פרטי שקורה שם. היום זה תפארת שבנצח. אז מה זה תפארת שבנצח? יש בחינות בחיים. וכל דבר כזה יש לו ציור שלו, והתגלות משלו, ויש מצווה שהיא הולכת ומגלה חיים אלוקיים בתוכה. בסדר? אפרופו השיעור של שבת בבוקר. בסדר? לגלות את, 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 את הציור של הדבר, ולצייר בשכל וברגע שזה אומר להתחבר אל הקדוש ברוך הוא דרך הסוגיה שאתה נמצא בה, המצווה שאתה עושה, על ידי זה שאתה לא רק עסוק בהבנה של מה אני אמור לעשות ומה הוא אמר לי לעשות, אלא אתה מרחיב את החוויה של הדבר הזה, חוויה של עבודת השם. אתה עושה עכשיו מצווה, תרחיב את החוויה שלה. וחסידים היו מתפוללים כל היום. קם בבוקר ועסוק בהכנה לתפילין ובהכנה לציצית, ואז אתה מניח תפילין, נובש תלית, אומר פסוקי זמרה לאט ונחת. יום תפילה, אני חושב שזה חסר לנו קצת בישיבות, מסוקים מאוד בלימוד תורה, כי העולם שלנו הוא עולם שחוויות נחשבות לגיטימיות רק אם הן עושות כסף. נכון? אם שהוא יגיד לך שהוא זמר, זה מה שהוא עושה בחיים, אבל הוא לא ממלא את קיסריה, ואפילו לא איזה מועדון קטן, הוא שר עם עצמו או עם חברים. אתה תגיד שהוא בטלן, נכון? הוא לא עושה שום דבר בחיים שלו, למרות שהוא יוצר וחווה, נכון? העולם שלנו הוא עולם מאוד תועלתני, שמצפה מאנשים לעשות משהו עם תועלת. כשאתה לומד בישיבה אומרים לך, נו, ובסוף יש בחינות, אתם, מה השגת? אתה שם 5 שנים כבר בישיבה, מה עשית? מה יצא לך? נכון? תראה, שאלו אותך פעם את השאלה הזו, שיהיה לכם דודות כאלה. מה? קרה, כן. כן, אתה חוזר, יש סצנה כזאת שאני זוכר שהרם שלי משיעור א' תיאר, כשהייתי במרכז, שחוזרים החבר'ה לשכונה, מהישיבה, כל אחד מהישיבה, מהמכינה, מהצבא וזה, זה מהמכינה מספר על המסע שהם עשו, אז הם מהצבא מספר בכלל, על הנשק ועל הפקלים, ואז אומרים למרכז, נקנו, מה אתם עשיתם? דנו, עם מצווה בו יותר מבשלוחו, זה חלק מהחיוב של המצווה, או רק ידור. ואז מסתכלים עליו, מרימים גבות, מה אתה עושה שם? אבל באמת, אז היה חסול לתועלת, ולכן גם בישיבות, אנחנו קצת הושפענו מזה, ואנחנו בעיקרון ישיבות של מתנגדים, ישיבות הדתיות לאומיות ברובם. למרות שקצת נכנס חסידות ונכנס עולם של חוויה, אבל זה עדיין חלש קצת. למה? בגלל שהתפיסה היא סלטנית. אם אתה עכשיו עובד עם השכל, אז זה מובן. ברוך השם בישיבה, אנחנו כן שרים ורוקדים. זה דבר נפלא לשיר ולרקוד, ולעבוד קצת עם החוויה. וגם, בעצם, החוויה האמיתית זה החיים עצמם, אחרי שאתה מסיים את הישיבה. שם זה חוויה אמיתית. יש מקומות שמשקיעים הרבה בחוויה. שמשקיעים הרבה בציור, בדמיון, בחוויות של עבודת השם. אבל אני חושב שבסוף החוויה הכי גדולה של עבודת השם זה הקמת משפחה. שאיך החוויה שם? החוויה שם זה לגדל ילד. ממש לגדל אותו. להיות איתו בתוך האירועים וההתרחשויות שלו. בסדר? אתמול ישבתי בגינה העירונית, והחל הגיע אלינו עם דף כזה גדול, שיש שם גזירות כאלה של מין נגזרות כאלה של בית עם סירים וקיריים ובובות וילדים שישנים במיטה וזה. כן, חוויה אתה מגדל את הילדה, אתה שואל את השאלות, אתה חווה את זה, בסדר? אתה חווה את ההתרחשויות היומיומיות של החיים עצמם, שבתוכם, דרך החוויות האלה, אתה פוגש את הקדוש ברוך הוא. פוגש את הקדוש ברוך הוא בפרח שיוצא בצליפוש, את הקדוש ברוך הוא במצווה של עזרה לשכנים שלך, כל דבר ודבר כזה. זה האידיאלים האלוקיים, להגשים דוגמתם בפועל בסדרי חיים, זה הדרך שלך בעצם להיפגש עם עצמות השם. כי עם עצמות השם בלי לבושים, זה בעצם מוות. מה היה קורה אם מישהו היה נכנס לקודש הקודשים והוא לא הכהן הגדול, וגם אם הוא הכהן הגדול אבל הוא לא כמו שצריך? הוא היה מת, כי לא איראן יהיה אדם וחי. למה לא איראן יהיה אדם וחי? כי החיים זה הלבושים של הנשמה. בסדר? זה איך פוגשים את הנשמה. ואם אתה רוצה להגיע אל העצם, זאת אומרת, אתה רוצה להפסיק להיפגש. ואז אתה יוצא מהגוף שלך. כשיוצאים מהגוף זה כשמפסיקים להיפגש.
זה לא כבר יכול ללמוד.
מה אתה אומר?
יכול ללמוד, זה המפגש שלי, שאני בורד הדברים, מבין איתם, ונפגש איתם, ומדבר איתם בלשון שלי, ככל זה מפגש אלי...
אתה מתרגש מהלימוד, מנחם?
נכון.
נפלא. אתה מבין שיש אנשים שלא מתרגשים מהלימוד?
ואם זה לא מרגש? אז הפוך, חוויה של...
אני לא אומר, רגע, לא אמרתי שכשאדם לא מתרגש מהלימוד, הוא לא צריך ללמוד תורה. הוא צריך ללמוד תורה. כל יהודי צריך ללמוד תורה. אבל אם הוא לא מתרגש מהלימוד, זאת אומרת שחסר פה חוויה של קרבת אלוקים. אז צריך למצוא אפיקים רבים, וגם אתה, במקביל להתרגשות שלך מהלימוד, יש עוד אפיקים של חוויית חיבור וקשר.
זה הפוך, דווקא לראה שאני אמצא איזשהו חבור חנית שאני לא יודע מה, אבל הוא לא מבין כלום. עכשיו באורות, לא יודע במה, אבל לא... זה הכי מפגש עם העצם בלי שום מצוות.
לא, הוא נפגש דרך צורות אחרות מאשר שכל, מאשר לימוד. הוא נפגש דרך שיר. דרך ריקוד, דרך געגוע, דרך מעשים.
אני קורא פה את זה לא הופך את הדברים למבוררים
השכל, כן, הבהירות, אולי אתה מעיר כנערה כזאת. עולם של חוויות עלול להיות מאוד מבלבל ועלול להביא לכל מיני טעויות כאלה, בסדר? כמו שאתה רואה לפעמים אנשים שהם מאוד מאוד בחוויה של קרבת השם זה מלווה אותם ביום יום, אבל הם מגיעים לעיוותים מסוימים, רוחניים או נפשיים, בסדר? ולכן צריך כל הזמן ללמוד תורה, גם אם החוויה שלי היא פחות בלימוד ויותר בריקוד ובהתוועדויות, או באופן אחר בצבא, שזה השראת שכינה הכי גדולה, ממש, או בהקמת משפחה, עוד יותר, בסדר? גם אם החוויות הן כאלה, אתה צריך את הדרכת התורה בכל החיים שלך. הדרכת התורה לא נועדה רק בשביל מפגש עם הקדוש ברוך הוא. הדרכת התורה נועדה כדי שאדם באמת יתנהל נכון בחיים שלו, בין השאר, בסדר? אבל יש תורה לשמה, ויש, אגב, יש ללמוד על מנת ללמד, ויש ללמוד על מנת לשמור ולעשות, ויש גם תורה לשמה. תורה לשמה, אדם אומר, אני רוצה ללמוד את התורה, כי אני אוהב אותה, כי שם אני חווה את קרבת השם, בסדר? ויש אנשים שלא זוכרים לדרגה הזאת. הם זוכרים בללמוד על מנת לשמור ולעשות ולקיים. בסדר? וההדרכה של התורה נדרשת תמיד. אבל הרבה פעמים הקרבה שאדם חש לקדוש ברוך הוא, זה דווקא בחוויות שהם לא לימוד. כן.
המפגש עם העצב של הקדוש ברוך הוא זה רק מפגש רגשי, לא מפגש שכלי.
זה גם מפגש שכלי, כמו שמנחם אמר עכשיו. אבל מפגש שכלי מרגש. מה הכוונה? מה זה מרגש? מרגש זה אומר, זה מפעיל אצלי עולמות שאני מזוהה איתם, מחובר אליהם. לא דיברתי דווקא על רגשות, אבל כשאתה לומד משהו ואתה מרגיש מחובר אליו, בסדר? יכול להיות עכשיו מדען שהוא חוקר ביולוגיה. שני מדענים במעבדה. אחד עושה את העבודה שלו, הוא טוב בזה, והוא משיג תוצאות. והשני עושה את העבודה שלו, יכול להיות שהוא פחות טוב בזה. אבל כל גילוי מרעיש את אישיותו, ממלא אותו. הוא מזדהה עם מה שהוא עושה. אז הראשון פשוט עושה את העבודה בשביל הפונקציה שלה, המטרה שלה, והשני מתחבר לזה.
לא, רגש.
מה?
רגש.
יכול להיות שתקרא לזה רגש, ויכול להיות שתקרא לזה הזדהות. בסדר?
אבל זה קשור ל...
אבל אז זה בדיוק הנקודה. אם בלימוד תורה... אני מוצא את נקודת החיבור אליי, בסדר? זה הדרך שלי להתחבר לקדוש ברוך הוא באמת. ואז אני ארצה יותר ויותר קרבה אליו, כי אני יותר ויותר מחובר. זוכרים מה דיברנו? כשיש לי מישהו שהמפגש שלי איתו הוא זר, אז בהתחלה אני נורא נורא מתפעל, יש פה משהו חדש, אבל אז זה מדחיק אותי, ואז אני רוצה לחזור לחיים שלי, נכון? ולעומת זאת, אם זה מתחבר אליי, אז כל הזמן הדבר הזה מתחדש, אוקיי? בסדר? ואז יש את הדרגות, דיברת אתמול על הדרגות, אז יש כל מיני דרגות, בסדר? הדרגה הכי טובה זה הדרגה האחרונה, להיות בא עם הקדוש ברוך הוא. שזה כל הזמן חיים בשבילי, זה מקור חיים, צמה נפשי לאלוקים.
אבל אני אמרת על השאלה, שאלת אתמול, איזה דרגה הזאת, מה שהוא מתאר פה כרגע,
כן.
לאיזה דרגה זה מתממשק? לדרגה השלישית, הרביעית?
אני חושב שהוא לא מחלק את זה עכשיו לדרגות. אני חושב שעם האידיאלים האלוקיים אתה יכול להגיע לכל אחת מהדרגות. בסדר? אדם דרך עבודת השם שבמשפחה, אדם יכול להגיע למדרגת צמא נפשי, וגם למדרגות שלפניה, תלוי באיזה מקום, בסדר?
זה קשור לדעת מחשבת תפיסה וקל, אבל גירות הדלי והיו תפיס?
בדיוק, כן, נכון, נכון מאוד. מה זה ראות הדליבה? הרצון שבלב, נכון? מה זה רצון? זה אני, זה אני שלי. דרך אני שלי אני יכול לתפוס אותו, זה ראות הדליבה. זה פשוט משפט בזוהר שאומר בדיוק את העיקרון של מה אמר דעת אלוקים. אני יכול לתפוס את הקדוש ברוך הוא דרך עצמיותי.
רק דרך עצמיותי.
רק דרך עצמיותי, בדיוק. לית מחשבה תפיס הבי, אלא בראות הדליבה.
אבל אז זה כבר לא תפיסה מחשבתית, כמו שאמרנו, לתפוס, זה יותר...
זה להיות הוא.
להיפגש.
זה להיות הוא. אני מחובר אליו. אני איתו. כמו יש שיר שנורא אהבו, הרב זצ"ל ותלמידיו מאוד מאוד אהבו, והיו שרים אותו תמיד בשמחת תורה וכל מיני אירועים, ישאלוני רעיוני, של רבי יהודה הלוי, היה להם איזה ניגון מזה, אני לא יודע מה בדיוק הניגון, אבל הם היו נורא אוהבים את הפיוט הזה, שלא נראה יוני, ויש שם כאילו את הבחינה להיות עם המלך במסיבו, לשבת ביחד עם המלך, כאילו אנחנו, מה זה עם המלך במסיבו? עושים מסיבה עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו במסיבה עם השם, זה משהו מאוד מאוד מיוחד, שאדם מרגיש קרבה לקדוש ברוך הוא. אבל איך אני ארגיש קרבה? כשאני אגלה את הפלא שבחיים מחובר אליי. מצליחים להבין אותי?
כאילו, בסך הכל אומרת כל המאמר הזה, כאילו, בדיוק הפוך, זה הפוך, אבל זה כאילו, מבחינה ש... אם פעם המחשבה שזה פה זה רק יראה, רק כאילו... אני רוצה להגיד, אולי גם נוציא מההבנה שכאילו, הם... כל איזו מחשבה שאני מרגיש קרוב זה לא טוב, כאילו שמענו קצת על הנשמה והתפיסה וזה, זה בדיוק בבלצים את זה. בסוף אולי, אם מדברים על חיבור אמונה ומעבר לאמונה גדולה יותר, יכול להיות שנקרא לזה בשלב לפני, מחשבה שבאמת אי אפשר לתפוס, אי אפשר להרגיש לשמוע עליה כלום. פה מההבנה שבאמת מהבירור בפנים, ודווקא... אז זה
שמרגיש
קרבה זה טוב דווקא, זה לא
שהוא... האמת שאני, בעיקר בעקבות הדברים שלך, אני רוצה להגיד, פעם ראיתי משהו שכתב רבי יואל בן נון על העלייה למירון. הוא כתב שיש שם הרבה הגשמה ודברים כאלה, כמעט עבודה זרה. עכשיו, למה הוא אמר את זה? כי באמת, לפעמים בחוגים הברסלבים או החבדים, יש הקצנה כזאת שקרובה לגיל אישה למקומות כאלה. אנשים שאומרים... רבנו, הרבי סידר לי, הדריך אותי, גילה לי, כאילו... לפעמים זה עובר את הגבול שבין רב שמדריך את תלמידו, או רבי שמרומם את תלמידו, למקום שבו הוא מתייחסים אליו כאילו... כביכול כאילו אלוקים. אבל הטעות לדעתי בביקורת הזאת, שזה אולי ביקורת שהרבנים החבד הם היו צריכים להגיד לתלמידיהם, לנו, לרבי יואל בן נון ממילא לא יקשיבו, בסדר? ולעומת זאת, בציבור הדתי-לאומי יש הרבה פעמים שכלתנות ופילוסופיית יתר. יותר מדי מפחדים מהגשמה. מרוב שמפחדים מהגשמה, אולי השבוע בחמישי אני אגיע לפסקה הזאת בשיעור, יש מקום שהרב קוק כותב שיש שתי תקלות. או תקלה של פילוסופיית יתר שמביאה לכפירה, כי מרוב שאני מרחיק ואומר שאי אפשר לתפוס, אי אפשר לתפוס, אי אפשר לתפוס, אז אני יוצר ניתוק, ואז אני כבר לא טוב. אני באמת לא תופס כלום, ואני לא בקשר. לבין מצב הפוך שבו מרוב קרבה ועבודה והתלהבות, אני מגיע לאלילות, כי אני הופך את ה... אני חושב שאני תופס אותו כאילו בכל מיני דברים, והופך אותם לאלוקים. אז כאילו נגד הקבלה יצאו שהיו כאלה שאמרו שהנצרות משלשת והקבלה מאסרת. כאילו כביכול מגיעים... למרות שהקבלה מלמדת הרבה פעמים בכל הספרים שלו, אבל אם יש לי התלבטות, זה בעצם חום וקור. יש לי התלבטות לקרר מדי או לחמם מדי. אני צריך לבדוק מה המצב ומה התוצאות. וכרגע אני מרגיש שבציבור הדתי-לאומי בעיקר צריך יותר לחמם. זה המצב כרגע. כרגע קר מדי. אתה נכנס הרבה למקומות ואתה מרגיש שיש קרירות מסוימת. עכשיו, זה לא לגמרי מדויק, אני חייב להעיר פה הערה חשובה שמאזנת קצת את התמונה, וזה שההגשמה האמיתית בסדרי חיים, שהרב מדבר על להגשים דוגמתם בפועל של סדרי החיים, זה ללכת לצבא, להקים משפחות, לבנות יישובים, לבנות מדינה. כמו שהוא ידבר בהמשך, על זה שהצורה האמיתית של הופעת אלוקים זה בכלל ישראל, כן? ובמובן הזה הציבור הדתי-לאומי הוא מאוד חם, הוא מאוד מחובר לאידיאלים האלוקיים. בכלל, הדיבור על אידיאלים, בסדר? בשפה היומיומית שלנו, מה זה אומר אידיאלים? זה אומר ללכת לקו לחיים, זה אומר להקים חווה, זה אומר, לא יודע, נוף הגליל, בסדר? זה אידיאלים, נכון? כשמדברים היום על אידיאלים. וזה כן מתאים למה שהרב אומר פה. כלומר, אתה עכשיו רוצה שאני כל הזמן אעשה התבודדות. נכון, בברסלב רוצים הרבה התבודדות. יש בעיה בהתבודדות. אל תספרו לה מכנס שאמרתי. יש בעיה בהתבודדות. מה הבעיה? אתה כאילו הולך דוח אל הקדוש ברוך הוא. בסדר? אבל בדוח אל הקדוש ברוך הוא, יש שם משהו שהוא כאילו... על מה נדבר עכשיו? איך עושים את זה? בסדר? עכשיו, אני בעד התבודדות. בסדר? אני בעד התבודדות גם בתוך התפילה. אבל לדבר על משהו, שיש שם משהו בדיבור הזה, בסדר? לא להגיע ולהגיד, בעצם הקדוש ברוך הוא, שום דבר בעולם לא חשוב, ואני רק רוצה להיות איתך. ואז להגיד את זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. מה עשינו?
מה שהרב אומר אתמול, ורק אני אוהב אותך, אני אוהב אותך. כאילו
כן, אי אפשר, זה הופך להיות, כאילו צריך לעשות משהו שם. בסדר? בואו נקרא קצת. מה השעה בכלל? אני לא על השעון.
24.
מה? אוקיי, אני אקרא עוד קצת. אז אני הולך לפסקה הבאה. דעת אלוקים שבדרכי השם, הנישאים והנצחיים העומדים מעל לכל גבול, לכל מסגר של זמן ושל מקום, הם שוללים את ההכרח המכוער והנשפל של עבודה זרה, ואת החולי והבוז, ואת האפיסות של הכפירה והספקנות. זה בדיוק מה שאמרנו, מצד אחד כפירה, מצד שני עבודה זרה. מה התיקון? שלגלות את הקדוש ברוך הוא בחיים שלנו. לא לנסות לצייר אותו, לצייר אותו בנו, בסדר? וכשהם זורחים בלאום שלם, בכל מילואו, בהווייתו ותולדתו, בנטיית גזעו ותפארת אבותיו, עד שהוא מוצא בקרבו את החשק העז של ההשוויה וההתאמה למרומי האידיאלים האלוהיים, עד שגם מה שהוא מרחיב את עצמותו, את מקומו בעמים ובעולם, בתוך תוכה של נטייה הזאת, ישכון השאיפה האידיאלית של כל מה שהוא זך וטהור, של כל מה שהוא דעה ויושר, עד שהדרך הנצחית סלולה לפניו, ללכת, יש פה טעות בספר, ללכת מחיל אל חיל, עם כזה לעולם לא יוכל לעולם לשאול מה המטרה יש במציאותו, ולא יוכל מעולם להיוועש מגודלו ותפארתו, מעוזו ונצחו. הוא רואה את אורך ימיו בפניו. מה סוד הנצחיות של ישראל? זה שהחיים שלנו, הישראלים, הם אלוקיים. הם אלוקיים. מה שאני עושה בחיים שלי, זה למצוא את הקדוש ברוך הוא בתוכי. ולכן זה תמיד ימשיך, כי זה יהיה אינסופי. בסדר? בלשון אחרת, באורות ישראל, בפרק א', בפסקה ה' או ו', עצמות החפץ של היות טוב לכל, הוא הגרעין הפנימי של מהותה של כנסת ישראל. כן? מה, אנחנו רוצים לחיות כדי לעשות טוב לכולם. כן? אולי השיעור הבא אני אביא את הפסקה הזאת. כאילו, הרצון שלנו להיות עם קשור לרצון שלנו לעשות טוב לעולם. למה? כי איך אנחנו מוצאים את עצמנו? דרך התגלות הקדוש ברוך הוא בתוכנו. בסדר? אנחנו רוצים להיות אלוקיים בחיים שלנו. להיות אלוקי בחיים שלי, זה הדרך להיפגש עם הקדוש ברוך הוא. דרכי. בסדר? זהו כוחו של ישראל. בכל מקום שיש יסוד אלוהי, אידיאלי, נצחי אלוהי לדרכי ההורה, של דעת אלוקים התאורה מרוכז באיזה אומה, בשיעור קטן או גדול, רק ממנו הוא לה. וכל המאי והמחשיך בנו, או בימים אחרים את ההורה האלוקית, את החפץ הציורי והמעשי לשלטון של עילוי כל עוז של צדק ואור, זהו תולדה של המחשבה הזרה שלא תדע את שם השם ודרכיו. ואם תקרא בשם אלוהים או תפנה אל האלילים או תחכה לפנות אל היחס העצמי של האלוהות, שהזרות והריחוק יחשיך את האור ולא תקום ממנה תכונה לאומית נצחית חזקה. אתם יודעים, יש דבר מעניין, לאסלאם אין לאום. הם נגד לאומיות. עכשיו, הנצרות אמרה שלאומיות זה נפרד מאלוקים, כי זה אנחנו. אז יש את האלילות מהסוג שלהם, את הדת שלהם, ויש את אלוהים, ויש את הבודהיזם בכלל. זה לא קשור אחד לשני, אין שום קשר בין, כמו שאנחנו רואים גם בתקופות הקדומות, אצל היוונים, אצל הפרסים, אצל כולם, שהאליל שבו אתה מאמין, למשל כשהפלישתים לוקחים את ארון ברית השם, הם שמים אותו בבית דגון, הם אומרים, וואלה, לקחנו לנו אליל חדש, יש לנו עכשיו שני אלילים, הרווחנו. הם לא מזהים את, אין מושג כזה של אלוהים שהוא רק של העם הזה. ואי אפשר לעבוד אותו. מה?
יש את האיכות בין אומה לבין...
כן, יש שאומה מסוימת שהיא עובדת במיוחד את האליל הזה, אבל גם אתה יכול לעבוד אותו. כאילו ברגע שאתה הולך אל המושג אליל, לא יכול להיות שהאליל יהיה קשור לאומה. בסדר? אבל תמיד היה גם אומה וגם אליל. באסלאם, בגלל שהם הולכים אל העצמות, אז אין מקום לשום דבר. שום דבר אין לו מקום. יש רק אללה הוא אכבר. בסדר? כי הם רוצים לפגוש את העצמות. אז כדי לפגוש את העצמות בעצם צריך למחוק הכל. למחוק הכל. היו תקופות שבאסלאם הייתה אינטליגנציה מאוד מעניינת ורחבה, אבל מחקו אותה. למה מחקו אותה? כי אין מקום לשום דבר כשאתה רוצה את העצמות. וישראל אומרים, אנחנו מגלים את העצמות בתוכנו. ככה היא מתגלה. זה הדרך היחידה להיפגש עם עצמות, זה דרך האדם, כמו שדיברנו אז, על ההכרה. בסדר? נסיים את הפסקה הזאת רק. או תפנה אל האלילים, או תחכה לפנות אל היחס העצמי לאלוהות, שהזרות והריחוק ישחיש את האור, ולא תקום ממנה תכונה לאומית נצחית חזקה ללכת באור השם. מבלדי השאיפה המוסרית, העדינה והפנימית, החקוקה באמת ליעקב וחסד לאברהם, הנה משתחווים להבל וריק ומתפללים אל אלו יושע. זה אולי נקודה אחרונה. האם דתי יכול להיות מוסרי? בזמנו היה פרופסור בשם מיכאל הר סגור, שאמר ברדיו, היה דבר כזה פעם, אמירה קיצונית, אבל מעניינת. אלוהים היה חבר במפלגה הנאצית. למה? כי הכל נוצר ממנו בעצם. אז אם אתם מאמינים שיש אלוהים, אתם גם לא יכולים להיות מוסריים. למה אתם לא יכולים להיות מוסריים? כי אם תהיה התנגשות בין מוסר לאלוהים, למשל, עקדת יצחק, בסדר? אלוהים אומר לך להרוג את הבן שלך. אז מה אתה תעשה? מה? תשחט את הבן שלך, סימן שאתה לא מוסרי. כלומר, גם כשאתה עושה מוסריות, זה רק בגלל שאלוהים מרשה. זאת אומרת, שאתה לא באמת מוסרי. המוסר הוא לא הערך העליון שלך.
גם זה מוסר.
מה?
גם זה מוסר.
או, בסדר גמור.
גם אחרי יצחק זה מוסרי.
איך יודעים מה זה מוסרי? למה אתה בכלל חושב שמה שצריך להיות זה מוסרי? מי אמר שצריך להיות מוסרי, בסדר? אבל ההפרדה הזאת, השורש שלה, זה ההבנה שאלוקים הוא חיצוני והוא שולט עליי, בסדר? הוא עריץ, בסדר? ולעומת זאת, ההבנה שלנו זה להפך. המוסר הוא התגלות הקדוש ברוך הוא בתוכי. איך אני תופס את הקדוש ברוך הוא בתוכי? דרך הרצון לטוב שבתוכי. אז זה אומר שהקדוש ברוך הוא דווקא מתגלה דרך המוסר. זה אופן הגילוי האלוקי. עכשיו, אז מה קורה שם בעקדת יצחק? שאלה טובה, ללמוד את זה. מה?
את לא חשבתי ולא הייתה ליבי?
לא שמעתי?
לא, האמת, לא חשבתי ולא הייתה ליבי? שנעצר את יצחק.
כן, זה נעצר, אבל זה שזה נעצר, בסוף, באותו רגע שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם ללכת לשחוט את בנו, אוקיי?
הרב כותב שהוא לא, הוא ידע שזה לא יקרה, הוא קיים את זה,
ידע
שזה לא יקרה.
כן, יש שם מחלוקת מעניינת בין הרב לרב סולובייצ'יק על הדבר הזה, בסדר? אני לא אכנס אליה עכשיו, אבל אולי זה באמת יהיה נקודת פתיחה טובה ליום רביעי, בסדר? יום רביעי, כי מחר אנחנו בסיור של התוכנית, נכון? נדבר על זה ביום רביעי בעזרת השם. בעצם מה שקורה עכשיו במאמר, זה שהרב עובר לדבר על עם ישראל בהקשר הזה של דעת אלוקים. בסדר?
תודה רבה.